שלום לצופים בבית, וברוכים הבאים ללומדים ביחד. אנחנו בשיעור השני שלומדים ביחד, הקדמה לספר הזוהר. נמצאים איתנו יונתן, פטריק, עתליה וקרן. כולם מרגישים בסדר?
ברוך השם, כן.
יופי. אז אנחנו דיברנו בשיעור קודם על, על מספר דברים בהקדמה לספר הזוהר, אז בואו נעשה חזרה קצרה, מה דיברנו?
לשאלה העיקרית, מה אנחנו עושים כאן? אוקיי. מה אנחנו, מי אנחנו? מה התפקיד שלנו בעולם הזה?
אוקיי, מה דיברנו?
דיברנו על זה שאנחנו רואים שמסביבנו הכל בהרמוניה חי, ורק האדם, אם הוא יוצא מעצמו, הוא רואה ש...
אוקיי.
לא זז פה...
מפעולה של בריאה שהיא כביכול שלמות, איך יכול להיות שנברא אדם שהוא בעצם מקולקל ופגום באיזושהי צורה, ו... למה זה נעשה ככה? אם זה נעשה מאיזושהי סיבה או בטעות או...
אוקיי, עוד?
לא, אני חושב שכנראה זה בעצם השאלות, שמה שישארנו מהשיעור הקודם.
אז דיברנו על השאלות באמת כמו שדיברתם, דיברנו גם קצת על איך אנחנו חוקרים את המציאות, איך אנחנו מגלים דברים על המציאות, דרך היחס, דרך מה שנקרא ממעשה חייקרנוחה, שכל דבר אנחנו לומדים מתוך הפעולות שלו כלפינו, וגם מתוך הניגודיות, כן, זוכרים? וכדי לענות על השאלות, בעל הסולם לקח אותנו לחקירות, כן? שדיברנו על שלוש מתוך החקירות, מישהו זוכר מה היו החקירות?
אם נברא עולם והכל טוב בו, והיה בו הכל, אז למה צריך עוד, כאילו?
אוקיי, אני אדייק.
חדשת.
אוקיי, אז אני אדייק. את אומרת, נכון, אבל בכל זאת צריך לתקן קצת. אם היה קיים פועל, לא נקרא לזה עולם, כי עולם זה משהו אחר, אבל אם היה קיים איזה משהו שהיה שלם מלכתחילה, אז מה פתאום יש בריאה, יש מעין, כאילו, הרי הכל היה קיים בו, אז איך יכול להיות שיש משהו חדש? אוקיי, מה הייתה החקירה השנייה?
שבעצם מה תפקידנו בשלשלת המציאות?
זו הייתה השאלה השנייה.
אוקיי.
החקירות.
בחקירות, אוקיי.
בחקירות דיברנו, בחקירה השנייה זה, מה זה אותו דבר שלא היה קיים קודם, כן, זוכרים?
בדיוק.
אוקיי? והחקירה השלישית, עם המשל?
שהבורא הוא הכל.
אוקיי.
שיש משהו הכל, והנשמות הם חלק.
אוקיי.
אז נתנו את המשל של ההר, כשאתה חוצה ממנו בגרזן, אז יוצא תבן.
כן.
שהיא חלק מההר ומכילה את מה שהיה בהר עצמו.
אוקיי. ומה השאלה בעצם? מה החקירה? איך ברוחניות? כאילו, מה זה אותו גרזן ברוחניות?
כן,
כן. איך אתה מודד את המרחק שלך ברוחניות?
כן. ההפרדה הזאת שהיה משהו שלם ומין לקוח.
אוקיי. בסדר גמור, אני רואה שאנשים שולטות בחזרות, כן? בסדר. אוקיי, אז אנחנו הגענו לעמוד 38, עוד ג' בהקדמה לספר הזוהר, אנחנו לומדים מתוך הספר קבלה למתחיל. חקירה הדלת. כיוון שמרכבת הסיטרא אחרא והקליפות רחוקה מקדושתו התברך מהקצה לקצה, עד שלא תצויר הרחקה כזאת, איך אפשר שתתמשך ותתהווה מהקדושה התברך? ולא עוד, אלא שקדושתו יתברך תקיים אותה. זה נשמע קצת כבד, כן? אבל זה לא כזה מסובך. אומרים מקובלים שיש דבר כזה שנקרא סיטרא אחרא, זה נקרא בארמית צד אחר, כן? או קליפות, שזה בעצם השם, סיטרא אחרא וקליפות, אולי נכתוב את זה. סיטרא אחרא וקליפות.
סיטרא אחרא, למה ממש מתכוונים?
אז עכשיו אני מסביר בדיוק, שלא תדמייני...
אנרגיות שליליות או אירוע בעולם?
שלא תדמייני אנרגיות שליליות וכל מיני מלאכים ושדים, אז אני מסביר בדיוק.
תמונתי אנרגיות מאנשים, לאו דווקא מלאכים ושדים.
אוקיי. אז סיטרא אחרא וקליפות, אנחנו בעצם מדברים על הכוח השלילי. הכוח השלילי, בוא נגיד בצורה פשוטה, אנחנו קוראים לזה גם מה שכנגד הקדושה. משהו, הוא לא הקדושה. יש מערכת של השפעה של, של, של הקדושה, ויש מערכת שכנגד הקדושה. אנחנו קוראים לזה גם, אוקיי, בוא נקרא לזה כנגד הקדושה, או נקרא לזה, קבלה לעצמו. כלומר, כל מה הוא פועל כנגד תכונת ההשפעה. כל מה שהוא תכונת הקבלה. עכשיו, בוודאי שהמערכת הזאת, כן, המערכת הזאת היא קיימת בכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו רואים את זה יפה מאוד, לדוגמה שאנחנו מדברים על, על כך שהאדם בהתפתחות הרוחנית שלו מגלה בתוכו כוח שנקרא משה, שזה אותו נקודה שמושכת אותו מתוך האגו לגילוי תכונת ההשפעה, וכנגד זה הוא מגלה כוח שנקרא פרעו, שזה הכוח ששולט בו, האגו ששולט עליו. ואז משה הוא, הוא ממערכת הקדושה, ופרו זה נקרא כוח ממערכת הסטרה אחר והקליפות, אוקיי? אותו דבר... כן, אותו דבר נגיד אנחנו רואים נגיד שמדברים נגיד על מצב שנקרא פורים, מצב פנימי של האדם שנקרא פורים, אז גם בתוכו האדם מגלה כוח שנקרא מרדכי, שהוא כנגד הקדושה, שהוא רוצה לשרת את המלך, להתחבר איתו, ואנחנו מגלים כוח שנקרא אמן, מערכת של קליפות ותומה וסטרה אחרה, אבל לא מדובר, עוד הפעם, לא מדובר על איזשהו משהו מיסטי, אלא זה כוחות בתוך האדם. כוח חיובי.
זה רצונות, אני מבין. אחד כן. זה רצון לקבל.
יותר מדויק מרצונות, זה הכוונות שנמצאות על הרצון. כי הרצון כשלעצמו הוא חומר, הוא חומר גלם. אבל האם לרצות להשפיע או לרצות לקבל על חשבון הבורא, לקבל, לנצל את הבורא, האם אני רוצה להשפיע על הבורא או לנצל אותו, זה הכוונה שלי, היחס שלי. וזה אוקיי. בדיוק המערכת הזאת. אוקיי?
וזה מקום העבודה שלי ביחס.
נכון, מקום העבודה הוא בבירור ביניהם, ובוודאי שבלי כוח השלילי, לא רוצה להרחיב על זה עכשיו, אבל בלי כוח השלילי, אין אפשרות להתקדם קדימה. אותו מרדכי, אין לו כוח, הוא יושב בשערי העיר וטוב לו. כדי לקדם אותו, להתעלות, צריך דווקא את הכוח של המן
שדוחה. אם לא היה קיים רע בעולם, איך היינו יודעים שיש טוב בעצם? מה זה הטוב הזה?
אז זה שאלה, אבל בסופו של דבר צריך להבין ששניהם מתחברים למצב טוב. בסופו של דבר, האדם מגלה שהכוח הטוב והכוח הרע זה כמו שני רגליים. שהובילו אותו בסוף למצב השלם. ואז הוא אומר, אין הבדל בין ברוך מרדכי לארור המן, כי שניהם מתחברים יחד. בסדר? אבל מה ששואל בעל הסולם, זה איך יכול להיות שעוד הפעם, אם הבורא הוא טוב, ואם יש כוח אחד שמפעיל את המציאות, איך יכול להיות שקיים כל הרע שאנחנו רואים? ומי מפעיל את כל הרע? מה, זה לא בא מהבורא?
גם מעצמותו, וזה במכוון.
אז זהו, אז זה שאלה. כי אנחנו רואים באנושות, שלפתור את בשביל לפתור את הקושיה הזאת, שדיברנו עליה גם בשאלה, אם יש כוח שהוא טוב, איך אני מרגיש רע, כדי לפתור את זה, האנושות פיתחה כל מיני פילוסופיות ודתות כדי ליישב את זה. אולי יש כוחות האור וכוחות החושך והם במלחמה אחד נגד השני או שיש שתי רשויות או שיש כמה
נכון של זה ואז כל אחד נכון לקח לעצמו
כן ריבוי אלוקויות או נגיד בנצרות זה מאוד חזק כל הכוחות החושך מול כוחות האור האמת שגם בוא נקרא לזה ביהדות כמו שהיא התקלקלה קצת כאילו בחיצוניות שלה לא בפנימיות של חוכמת הקבלה אז גם לפעמים מדברים במושגים כאלה כי לא מבינים בסופו של דבר את הנקודה של אין עוד מלבדו. שקיים כוח אחד, שהוא מפעיל את הכל. וגם הרע בא ממנו. ואז שואל בעל הסולם, איך יכול להיות שהרע בא ממנו? ואיך יכול להיות שהוא מקיים את הרע? בשביל מה?
כדי שנוכל להבין את זה, ובסוף נוכל להעריך את זה.
בסדר, אז אתה אומר לי עכשיו מסביב לשולחן, אבל אתה יודע, כשאנחנו מרגישים את הרע בפנים, אז... קשה להדביר את זה
כאן. לדעת שזה חלק מתוכנית של הטבע, תוכנית שאנחנו צריכים לעבור אותה.
סבבה, אז אני רואה שאני פה בחברת מקובלים כבר. חקירה היא, החקירה הזאת ברורה אבל, כן?
כן.
איך יכול להיות שיש רע והבורא מקיים אותה? חקירה היא, עניין תחיית המתים, כן? אני רגיל מהוליווד לראות איזה תסריט של שלדים וזומבים עולים לתוך הגברים, כן? אז עניין תחיית המתים, כיוון שהגוף הוא דבר בזוי כל כך, עד שתכף מעט לדתו נידון למיטה וגבורה, ולא עוד אלא שאמרו בזוהר שמטרם שהגוף נרכב כולו לא תוכל הנשמה לעלות למקומה לגן עדן, כל עוד שיש איזה שיעור ממנו, ואם כן מהו החיוב שיחזור ויקום לתחיית המתים, וכי לא יוכל הקדוש ברוך הוא להנהג את הנשמות בלעדיו, כן שכאילו בשביל להגיע לכל הטוב כולנו צריכים למות, ואז באיזשהו שלב שם אני יודע מה, בבית אלמין ירקון או בחולון שם, כן, כל החבר'ה יקומו מתוך הגברים, יעשו מסיבה וכולם יגיעו לגמר התיקון, כן, או כל אחד מדמיין את זה בצורה אחרת. ויותר תמוה שעתידים המתים לקום לתחייה במומם, כן, שדווקא במום שלהם הם קיים לתחייה, כדי שלא יאמרו אחרו, ואחרי זה ירפא את המומים שלהם, ויש להבין מה אכפת לו להקדוש ברוך הוא שיאמרו אחרו, עד שבשביל זה הוא יחזור ויברא את המום שבהם והוא צריך לרפותם. כן, שכאילו הבורא חייב שהם יקום במומם כדי שהוא יסדר את המום, ואז כולם יגידו, אז הבורא סידרנו את המום. כאילו הבורא חשוב...
למה חשוב... מההתחלה בכלל לא
כן.
יצר את
המום? אז כמו שאתם רואים, אנחנו לא כל כך מבינים מה כתוב פה, כן? ויש הרבה דמיונות וסיפורים שאנחנו יכולים לקחת את הכיוון הזה אליהם, אבל בוא נבין את החקירה הזאת, ובשביל זה אנחנו צריכים להבין הגדרות. דבר ראשון, ההגדרה הראשונה זה גוף. גוף נקרא... כן, יותר מדויק, גוף נקרא בחוכמת הקבלה רצון לקבל. רצון לקבל. זה הגוף שלנו. בסדר? ולכן כשאנחנו מדברים על מוות של הגוף, אוקיי, אז בואו נדבר קודם על, על חיים ומוות. חיים זה הרגשת האור העליון, כן? הרגשת אור החיים. הרגשת הבורא נקראת חיים רוחניים. זה נקרא חיים. והיעדר הרגשת הבורא נקראת מוות. בסדר? וגן עדן, אני לא אסבך אתכם יותר מדי, אבל גן עדן נקרא נוקווה דאצילות. זה פרצוף שאני כרגע לא ארחיב עליו, אבל חשוב לי להגיד שבכל זאת יש מדרגה כזאת שנקראת גן עדן, וזה איזשהו מקום בסולם הרוחני של האדם, כדי שלא תדמיינו גן עדן כאיזשהו חוף בקופי פי שם, שג'וליה רוברטס וברד פיט עם הנחש רצים, כן? אז בכל זאת, לא, כי יש, אתם יודעים, יש אנשים שמדמיינים שאחרי שעכשיו אנחנו מתים מהגוף, אז אנחנו הולכים לאיזה מקום שם, וכל החבר'ה עם כנפיים, ועושים מסאז'ים כל היום, ולא יודע מה מדמיינים. אז בחוכמת הקבלה אנחנו בוודאי לא מדברים על זה, על כך שכשהגוף הגוף החלבוני שהוא מפסיק להתקיים, אז לא קורה שום דבר לאותו מידע אינפורמטיבי שנקרא נשמה, לאותו חלק אלוקה ממעל, אלא הוא חוזר להתקיים כמו נקודה, עד שהוא מתלבש שוב בגוף נוסף. אלא אם בסופו של דבר הוא מתפתח בתוכו למצב פנימי שנקרא גן עדן. שזה מצב פנימי שאדם מגלה בתוכו גן עדן, ששם הוא מגלה את אור החיים, את האור של הבורא.
שזה לא קשור למצב הבהמי שהוא נמצא בו.
לא, האדם מגלה את זה...
מדרגה התפתחותית יותר זקה.
בוודאי, והאדם מגלה את זה בזמן הקיום שלו בגוף החלבוני. לא שהוא עולה לאיזה מקום מעל עננים או משהו כזה. רציתי לשאול משהו?
כן, רציתי. אז בעצם כל מה שרצום, או כל מה שרשום גוף בספרים של הקבלה, אני צריך... לדעת שזה רצון לקבל, ובעצם אנחנו לא מדברים אף פעם בשום צורה, על שום גוף, על שום...
כן, ובדיוק כמו שאתה, בדיוק כמו שאם אתה תקרא את המילה תורה בספרי הקבלה, אז אתה צריך לדעת שמדובר על האור, אור שמתקן אותנו, ואחר כך הוא ממלא. ולא מדובר על אותו ספר שנכתב על אור של בהמה. כמובן שיש קשר של שורש וענף שנדבר עליו בהמשך, אבל תורה זה אותו אור שמתקן וממלא. ומצווה זה גם, זה לא פעולה שאתה מבצע בידיים או ברגליים או בפה, אלא מצווה זה נקרא תיקון של הרצון. נגדיר את זה ככה בשלב הזה. פעולות בעצם. שאתה מבצע כדי לתקן את הרצון הפנימי שלך, את הכוונה.
בעצם אם הבנתי נכון, אז תחיית המתים זה בעצם אחרי ש... הרצון לקבל שלי צמצמתי אותו לאפס.
אוקיי.
זה תחיית המתים.
יפה, אז עכשיו אתה מתחיל להבין את זה נכון, אז בוא נקרא את זה שוב עם הסבר נכון. מהי חקירה A? אז עניין תחיית המתים, שכנראה הרצון שלי צריך להגיע למצב שהוא נפסק לחלוטין מהרגשת של האור העליון, כן, שזה נקרא מוות. שאני לא מרגיש את ההרגשה של האור העליון, כן? ואז הוא צריך עוד הפעם להתעורר להרגיש את האור העליון. זה נקרא תחיית המתים. אותו רצון שהיה מת, לא הרגיש את האור העליון, עכשיו הוא חוזר להרגיש את האור העליון, אוקיי? כיוון שהגוף הוא דבר בזוי כל כך, כן? שאותו רצון לקבל, אנחנו קוראים לו דבר בזוי, למה הוא בזוי? כי אותו רצון לקבל הוא הפוך לתכונת הבורא. תכונת הבורא היא תכונת ההשפעה, וכנגדה אנחנו אומרים שהרצון לקבל הוא הפוך אליה, האגו שלנו הוא הפוך אליה, לכן אנחנו קוראים לו בזוי. לא כי יש בו עכשיו איזה משהו רע, הוא פשוט הפוך. עד שתכף מעט לדתו נידון למיטה וגבורה, שאותו רצון לקבל כבר מלכתחילה בסופו של התהליך יצטרך להגיע לתכונת ההשפעה. לכן זה נקרא שבצורה שבה הוא נולד, שמלכתחילה תמיד רצון לקבל נולד בצורה של לקבל לעצמו, כמו שכתוב שאיר פרא אדם יולד, שמלכתחילה כולנו מתחילים כאגואיסטים, אבל הצורה הזאת סופה תמיד להגיע לעבור שינוי לצורת ההשפעה.
אז תחילת המתים זו תחושה סובייקטיבית של האדם זה, עצמו, כן. או של כל הנשמות
גם בחללם. וגם, או יפה, זה שאלה יפה מה
שאתה... ומתי אני יודעת?
הנה אחד אחד, ואז גם שאלה הבאה. תחילת המתים זה מצב שהאדם עובר בפרטיות, וזה גם מצב שכל האנושות עתידה לעבור בכללות. למה? כי יש חוק שדיברנו עליו בשיעור קודם, אתם זוכרים, כלל ופרט שווים. שזה עיקרון שקיים בטבע בכל דבר. שבתא הכי קטן בגוף שלי קיים מידע של כל הגוף. ככה בכל אחד ואחד מאיתנו, כתא אחד של האנושות, קיים מידע של כל האנושות. ולכן התהליכים הם דומים.
אז תחילת המתים מתחילה אצל בן אדם, מתי שמתחילה להתעורר אצלו נקודה שבלב?
לא, מהרגע שמתעוררת נקודה שבלב, יש תהליך מאוד ארוך, שקודם האדם צריך להגדיר, בכלל הוא צריך להכיר מה זה הגוף הזה שלו, מה זה הרצון הזה, ואחרי שהוא מכיר את הרצון הזה, הוא צריך להגיד מה המום שלו, כמו שדיברנו שהם מתים במומם, כן? מה המום שלו, במה הוא לא בסדר. אני אתן לך דוגמה, שאדם מגיע לחוכמת הקבלה, והוא שומע שהרצון לקבל זה דבר לא טוב. כן, כאילו מה זה לא טוב, הוא הפוך לתכונת ההשפעה, אז האדם אוטומטית הולך לדברים פסיכולוגיים, כמו אז אולי יש בי תכונות שהן לא טובות, אולי אני צריך לשנות את התכונות שלי,
או לדכא את הרצונות.
כן, אולי לדכא את הרצונות שלי, אם יש לי רצון כזה או כזה, אז אני פתאום צריך לדכא אותם, להקטין אותם, וזה לגמרי לא קבלה, זה פסיכולוגיה. לוקח קצת זמן עד שאדם מתחיל להבין, אין שום דבר רע בתכונות שלי או ברצון שלי. אם נולדתי ככה, כנראה שיש לזה סיבה. אלא כנראה יש משהו לא נכון באופן שבו אני עושה בהם שימוש. ועד שאדם מאתר מה זה הנקודה שבה הוא משתמש לא נכון, ואיפה הוא צריך לשנות את זה. יש תהליך מאוד ארוך שתלוי בבירור של האדם, עד שהוא מגיע למה זה הדבר שנקרא רע, ומה זה נקרא להמית אותו, ואז האדם מגיע לתחיית המתים.
שגם בפסיכולוגיה יש מושג לעשות דבר כזה.
יכול להיות.
זה נקרא סובלימציה, עידון. אתה לוקח את התכונות השליליות, ואתה מנתב אותם להפיק חיובי.
אוקיי, רק שבחוכמת הקבלה אנחנו אומרים שזה קצת, שזה לא יחזיק מים. למה זה לא יחזיק מים? כי הרצון לקבל של האדם תמיד הולך וגדל. בסופו של דבר אנחנו צריכים לגלות בתוכנו כלי אינסופי. כי אם לא יהיה לנו את הכלי האינסופי, לא נוכל לקבל את האור האינסופי. ולכן הרצון שבנו הוא רצון אינסופי. והוא כל הזמן הולך וגדל. ולכן לא משנה כמה תנסי לדכא אותו, להקטין אותו בשיטה פסיכולוגית, או שיטה רוחנית so-called, או איזושהי מדיטציה, או לא משנה מה. לא משנה כמה תנסי להקטין אותו, הוא תמיד יתפרץ יותר חזק. אנחנו רואים את זה גם בתרבויות. יש תרבויות במזרח שבמשך אלפי שנים היו שומרות על רצון קטן לעומת יתר האנושות, היו מסתפקות במועט, אבל הגיע איזשהו שלב בהתפתחות שלהם שהרצון התפרץ. הוא חייב, ואז אי אפשר להקטין אותו כבר. הוא חייב לבלוע את הכל. והתהליך הזה הולך ומתקדם. ואם האדם לא מגיע לקשר עם האור, עם אותו כוח שיצר את הרצון, והוא הכוח היחיד שיכול לתקן אותו, כן, שאמרנו שאותה תורה זה האור שגם גם מתקן וגם ממלא את הרצון, אם האדם לא מתקן את הרצון, אז הרצון תמיד יגדל בסופו של דבר להיות יותר על מנת לקבל, יותר אגואיסטי.
מתקן אותו למה?
מתקן אותו שאותו, בדיוק אותו רצון גדול, יקנה כוונה על מנת להשפיע. שזה בדומה למה שאמרת בפסיכולוגיה, שכביכול לנתב את זה במקום אחר, כשזה שונה לחלוטין. כי כל עוד זה בפסיכולוגיה, בתוך הטבע שלנו, גם מה שאני קורא לו לנתב בצורה חיובית, זה בסופו של דבר תמיד יהיה לטובת עצמי. תמיד בסופו של יום זה יהיה חשבון, איך יהיה לי מזה יותר טוב. כלומר, אני תמיד אשאר בתוך אותו משחק של הרצון לקבל. ואנחנו מדברים בקבלה, איך אני יוצא מהשליטה של הרצון לקבל. איך אני יוצר את תכונת ההשפעה.
שזה יבוא מנקודה שאתה רוצה לעשות טוב לאחר לעולם?
זה יבוא, כן, בוודאי זה יבוא מהרבה נקודות, כמו שאתם רואים ביחס לזולת ובכוונה, אבל צריך להבין שבסופו של דבר זה יבוא מאותו מצב, מאותו האור. מאותו האור שברא את הרצון ומאותו האור שמתקן אותו. למה זה? אוקיי, בוא נעשה את זה בקצרה.
הגוף הזה, יש לי רק שאלה, הגוף כן. הזה לגבי המשל עם האבן והער, כן. הגוף הזה זה בעצם הגרזן? זה ההפרדה?
אתה מגדיר. כן, ונרחיב על זה בהמשך. אוקיי. כן, יפה מאוד. ונרחיב.
אז הבנתי בדיוק, הרצון לקו.
סבבה, אתה רואה? בסדר, תן לנו להדביק אותך גם בשביל הקוראים. אז מה רצינו להגיד? כן, רצינו להגיד למה אותו אור הוא זה ש... אותו אור הוא זה שבעצם הוא הדבר היחיד שיכול לפעול על על הכלי, כי זה דבר מאוד טבעי. זוכרים שדיברנו על כך שבצמח, תסלחו לי על יכולות הסרטוט שלי, כן? אבל בצמח שלנו, בכל תא קטן שלו, קיים כבר אותו מידע על המצב העתידי של הצמח. שהוא יהיה עכשיו איזה עץ גדול, אני יודע מה, כן?
כל כלל ופרט שווים.
נכון, אבל עכשיו אני לוקח את זה קצת לכיוון אחר. Okay. אם אני מדבר עכשיו, אני יודע מה, על הגוף שלנו, אז גם בכל תא בגוף שלנו קיים מידע, כן, שאני הייתי תינוק עם מוצץ, היה קיים מידע על מה הצורה העתידית שהגוף הזה יקבל. אם הוא יהיה בלונדיני, אם הוא יהיה גבוה, אם הוא יהיה שמן, אם הוא יסבול ממחלות גנטיות כאלה או אחרות, היה קיים בו המידע. בסדר? עד כאן כולם איתי?
כן.
סבבה. אותו דבר גם באותה נקודה, באותו תא רוחני שבנו, שנקרא נקודה שבלב, שהוא אותו רצון ראשוני לרוחניות, כן, באותו רצון הזה, קיים כבר כל המידע על המצב העתידי שלנו, על המצב שבו אנחנו נהיה מלאים באותו אור, באותה אינפורמציה, באותו מידע, באותו בורא שבעצם ברא אותנו. המידע הזה קיים כבר מלכתחילה, בדיוק כמו שהוא קיים בזרע של הגוף שלנו או של התא, אלא שהוא קיים בכוח. בסדר? לא בסדר.
עד למילה האחרונה. הוא קיים, כן. תרם הגענו לזה, כן.
עוד הפעם.
מהכוח אל הפועל, אז המתקבל.
כן, הוא קיים בכוח, בדיוק כמו שבזרע של האדם מלכתחילה, או בזרע של העץ, אני לא יכול לדעת מה קיים בהם בכוח, כן? אלא אם אני מכיר את התכונות הפנימיות, ואז אני יודע מה המצב העתידי. אוקיי? אותו דבר, גם ברצון שלנו קיים אותו מצב עתידי, רק שהוא קיים בכוח. עוד לא מימשנו אותו בפועל. בסדר? עכשיו, אותו צמח וגם הגוף שלנו בדרך טבעית הם מתקדמים למצב שלנו. נכון? הצמח באופן טבעי, הטבע מקדם אותו להגיע להיות צמח גדול. הגוף שלנו באופן טבעי גדל עם השנים, מגיע להיות גוף בוגר, כן? אותו זרע שהיה מלכתחילה. הרצון הרוחני שלנו הוא תלוי בהשתתפות שלנו. הוא תלוי בכמה אנחנו, עד כמה אנחנו רוצים להשיג את המצב הזה. אני לא רוצה להיכנס כל כך לנקודה של בחירה חופשית כרגע, כי זה קצת עמוק, אבל זה תלוי בנו. עכשיו, במידה שאנחנו רוצים את המצב הזה, אנחנו מתקדמים אליו. עכשיו, איך נדע מה אותו מצב, אם כרגע הוא נסתר מאיתנו? נדע מה אותו מצב רק באמצעות אותם כתבים שמדברים על המצב ההוא, שנקראים כתבי הקבלה. שמה זה בעצם קבלה? על מה מדברת קבלה? קבלה מדברת על המצב העתידי שלנו. שקיים כבר בכל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לממש אותו. ובמידה שאנחנו רוצים אותו, אז עכשיו אותו האור שיתקבל בנו כאור פנימי, במצב העתידי, אני רוצה עכשיו שהאור הזה יתקבל בי, שאותו כוח רוחני יתגלה בי, אז במידה שאני רוצה אותו, עכשיו אותו האור פועל עליי כבר עכשיו, והוא נקרא אור מקיף.
זאת אומרת, כמות ההגיעה מביא את האור מקיף אליי.
כמות ההגיעה והרצון המכוון למקום הנכון גורם למצב העתידי לפעול עליי. תראה, זה דומה במשהו, זה קצת שונה ממושגים שאנחנו רגילים אליהם, של זמן. כי לפי מה שהסברתי כאן, אנחנו רגילים שכאילו המציאות נעה מנקודה אחת לנקודה אחרת, כן? היה איזשהו עץ, איזשהו זרע, הפך להיות שתיל, הפך להיות עץ. היה איזשהו זרע של אדם, הפך להיות תינוק, הפך להיות אדם בוגר, מת.
בפרק זמן רציף.
כן. אם הייתי מסתכל על זה בצורה אחרת, כלומר, מהמצב העתידי שלהם, אז הייתי אומר, באותו זרע של הילד, קיימת כבר התמונה העתידית שלו. והתמונה העתידית הזאת כאילו מושכת את הילד לממש אותה. קיימת כבר אותה צורה של העץ. סתם אני אומר, נגיד יונתן, העובדה, נגיד המצב שיונתן היום קיים, משך אליו כביכול את ההורים של יונתן להכיר, להתחתן ולהביא את יונתן. הסתכלו קצת אחרת.
כביכול.
מהמטרה. אוקיי? כשנדבר על זה באות הבאה, בעל הסמם מדבר על ההסתכלות ההפוכה. אותו דבר גם עלינו. אנחנו מרגישים שאני כאילו, כמו שהוא שואל, מה תפקידנו בחיים, מה מהותנו? אני כאילו מתקדם בחיים, ואני לא יודע בדיוק לאן אני הולך. כן, כאילו נראה לי שקורה מה שקורה. אבל אם הייתי יודע מהי אותה תמונה עתידית שלי, אז התמונה העתידית שלי מושכת אותי אליה. למרות שאני לא מכיר, אבל אותו מצב עתידי שלי שקיים בי, הוא מפעיל אותי מבפנים. הוא מושך אותי אליו. עכשיו, כדי לאפשר לי חופש בחירה, הטבע לא מפעיל אותי בצורה שרירותית, אלא הוא רוצה שאני ארצה את המצב העתידי. איך אני ארצה אותו? אני חייב לדעת קודם מהו. בשביל זה אני לומד קבלה, כי קבלה מסבירה לי מה זה המצב העתידי. ולמה עשיתי את כל הסיבוב הזה? כדי להסביר במה חוכמת הקבלה שונה מפסיכולוגיה או מכל מיני דברים אחרים. שהיא לא פועלת עם מה שקיים עכשיו, עם הרצון שקיים עכשיו, איך נשפר אותו, איך נעשה טוב. אלא האדם תמיד עובד מול העני העתידי שלו, שקיים בו כבר. הוא פשוט רוצה לממש אותו בפועל. ואז האדם מפעיל עליו כוח שנקרא הוא מקיף. שאותו כוח שנקרא הוא מקיף זה כוח שבטבע, שהוא כביכול האדם מושך את העתיד אליו. הוא רוצה שהעתיד יתממש בהווה.
גם החקירה של העני העתידי היא באה מנקודה שלא מספיק לך מה שעכשיו. כאילו אתה מרגיש שיש משהו מעבר ואתה לא יודע מה מעבר.
נכון.
כאילו גם בעצמך וגם בעולם בכלל אתה מרגיש לא יכול להיות. בטוח יש משהו יותר כן. מזה. אז זה מה שמביא אותך מלכתחילה קודם להגיע בכלל לנקודה של מה זה בכלל העני העתידי.
נכון. אצל כל אחד זה מתרחש בצורה אחרת. השאלה הזאת הנקודה שבלב, אבל מה שציין זה בהחלט אחת הדרכים. אוקיי. וחקירה עבר. אז זה היה לגבי תחיית המתים, שכמובן נרחיב על זה בהמשך. וחקירה עבר. במה שאמרו חז"ל, כן, אותם מקובלים, אשר האדם הוא מרכז כל המציאות. שכל העולמות העליונים ועולם הזה הגשמי וכל מלואם לא נבראו אלא בשבילו. וחייבו את האדם להאמין שבשבילו נברא העולם. שלכאורה קשה להבין שבשביל האדם הקטן הזה שאינו תופס ערך של שערה בערך מציאות העולם הזה, ומכל שכן בערך כל העולמות העליונים שאין קץ להם ולרוממותם, טרח הקדוש ברוך הוא לברוא כל אלו בשבילו, וכן למה לו לאדם כל זה? כן? שכאילו אומרים לי מקובלים, כל המציאות זה רק עבורך. אתה מרכז כל המציאות, וככה אני מרגיש, שאני המרכז, וככה כל אחד מאיתנו מרגיש, כן? שהוא המרכז. ובכל זאת, אם אני מסתכל, אז אני רואה, מה באמת, עכשיו אותו אובמה הוא בשבילי, ואותה אפריקה היא בשבילי, מה אני אעשה איתם? מה אני אעשה עם מיליארד סינים, כן? איפה? אולי יש לי חולצה מסין, כן? אבל מה אני אעשה עכשיו עם מיליארד סינים? או כל ההודים האלה, מה? וזה רק כדור הארץ, כן? בכלל כל היקום, אני צריך את כל היקום, ומה שיש שם במעמקי האוקיינוס, כאילו דברים טורפים, שבחיים אני לא יודע מה הם. כל זה בשבילי? אני כמו איזה פסיק במערכת. אפילו המערכת לא תרגיש אם מחר יקרה לי משהו. אז מה זה אומר הדבר הזה? כן, זה ברור.
ברור בצורה.
זה ברור מה זה אומר, זה לא ברור מה מעבר.
כן, לא, קושיה.
כן, הקושיה ברורה.
קושיה שיש בו משהו מאוד אגואיסטי.
אוקיי, כן, ברור. אבל ככה קל לנו לתפוס.
הכל סובב סביבי.
נכון.
כאילו, הכל בשבילי.
אז בשביל מה אני צריך את זה? כן, ועוד חז"ל שהיו מקובלים אמרו דבר כזה, זה בכלל מוזר. זה כאילו הכי אגואיסטי שיש. לא נתפס. אז זהו, שני שיעורים ראשונים באמת עסקנו באותם חקירות ושאלות, שיעור הבא כבר נתחיל לברר אותם. אז בואו נסכם קצרה מה עברנו היום, שלוש חקירות, חקירה ראשונה אומרת...
תתרח רע ותחיית המתים.
אוקיי, יפה. אם יש מערכת של רע בעולם, אז איך יכול להיות שהיא באה מהבורא והוא מקיים אותה? כן, נכון? חקירה השנייה דיברנו?
החקירה השנייה הזאת הייתה תחיית המתים.
נכון, חקירה השנייה דיברנו על תחיית המתים, שמה זה אומר בכלל הדבר הזה של תחיית המתים, שאחריו עכשיו כולנו נקום במומנו ונזכה לאותו מצב נצחי ושלם, מה זה הדבר הזה בכלל של תחיית המתים? וחקירה האחרונה,
אנחנו מרכז העולם.
כן, איך יכול להיות שאנחנו... את תמיד אומרת לי חלק אחד מהחקירות, באמת. לא, חקירה, לא, כל הפואנטות בחקירות,
אני נותן את הנקודה.
שיש ניגוד. אז תעמידי אותי על הניגוד, את מבינה? מצד אחד אני מרגיש שאני פסיק ואפס, מצד שני אני צריך להיות מרכז העולם. זה החקירה, כן, זה השאלה. תחיית המתים, מצד אחד כאילו צריך למות, מצד שני מה זה אומר הדבר הזה, ושהבורא יקים אותי דווקא במום שלי, כן? בסדר? יופי, אז אלה היו באמת החקירות, ובעל הסולם בחקירות האלה בעצם בנה לנו כלי, הוא בנה לנו איזשהו רצון, איזשהם שאלות, גירד לנו שאלות שכאילו אנחנו לא נוגעים בהם כל כך ביום-יום, ועם השאלות האלה הוא רוצה לקחת אותנו הלאה. בסדר? עד עכשיו מרגישים טוב?
בסדר.
יופי. אז תודה לכולם, ואנחנו נמשיך בשיעור הבא שלנו.